הנה זה התחיל.
איזה
אז
יופי.
שלום וברוכים הבאים. לא היינו כאן הרבה זמן. שמי אלה מור ואני אהיה כאן איתכם היום בתוכנית על הומאופתיה קלאסית ובריאות והחיים באופן כללי. והיום אני מראיינת את יעל סורקי. יעל היא פיזיותרפיסטית.
נכון.
עוסקת בשיקום הוליסטי של רצפת הגן ומשלבת טכניקות מעולם האוסטאופתיה. עכשיו, אני לא יודע אם יש מישהו מהצופות שלנו שלא מכירה את יעל. כאילו, אם יש מישהי כזאת, אז לא נראה לי. אבל יעל וקלוד בעצם יצרו איזושהי, נכון, אתם יצרתם איזושהי שיטה, איזושהי מתודה בטיפול שלכם ב...
אני לא אוהבת לקרוא לזה שיטה, אבל גישה.
איזושהי גישה, נכון? איזושהי גישה טיפולית שהיא עושה קסמים. אני יכולה להגיד את זה ככה, גם עליי וגם על אלפי אנשים שעברו תחת הידיים הטובות של יעל, ומנהלים קליניקה בתל אביב.
יחד עם שותפים.
יחד עם שותפים.
כמה שותפים.
יחד עם שותפים, נכון. אבל תקשיב, יעל, קודם כל, אני בטוחה שיש המון נשים עכשיו שמאוד רוצות לשמוע אותך.
אוקיי.
ובואי נתחיל בכלל מאיך הגעת לעסוק בדבר הזה. כאילו, בואי, איך מגיעים לזה? זה אוסטאופתיה. מה זה בכלל אוסטאופתיה? כן, בואי נעשה רגע, נסביר להם רגע מה זה אוסטאופתיה, ואז איך הגעת לזה.
אוקיי, אז הרפואה האוסטאופתית היא התהוותה לפני 150 שנה בערך, על ידי רופא, שחווה איזה טראומה משפחתית, והוא כבר לא האמין כל כך ברפואה, הוא היה גם כומר.
זה היה
בארצות הברית.
בארצות הברית, אוקיי.
והבחור הזה, הוא היה כירורג, והוא ניתח פתנים. ואחרי שקרה לו מה שקרה לו, שאשתו ושלושת ילדיו הלכו לעולמה מדיזנטריה, הוא הפסיק להאמין ברפואה, כי הוא לא הצליח להציל אותם.
כן.
והוא הלך לחיות עם האינדיאנים. והוא נחשף לרפואה המסורתית.
דרום אמריקה כזה?
כן.
וואו.
הוא נחשף לרפואה המסורתית, וכשהוא חזר אחרי 10 שנים, הוא שינה לגמרי את הקונספט שלו, ובעצם הוא הבין שהוא קישר בין תנועתיות של איבר לבריאות.
זאת אומרת, תנועתיות שווה בריאות.
בדיוק. זאת אומרת שכשהוא ניתח, למשל, כבד, והוא הכיר את התנועתיות של הכבד, מעצם זה שהוא פותח והוא רואה מה קורה עם האיברים.
שיש זרימת דם.
שיש תנועה.
זרים אדם,
שהכבד מתכווד, שמתרחב, כמו שמערכת...
הכבד מתרחב ומתכווד?
כן.
אני לא ידעתי את זה.
כל האיברים.
ואז הכבד שלי כאילו עושה כאלה.
ברגע שהוא חולה,
כן.
אז אפשר גם להבין שהאנרגיה שלו פחותה שם.
זאת אומרת, הכבד מתכווד כשהוא חולה?
כן.
וואו.
כן. והתנועתיות שלו נעשית יותר מוגבלת. זה כמו שהכתף שלך לא מרגישה טוב. אז הטווח תנועה שלך, התנועה שלך,
וואו.
מוגבלת.
תקשיבי, נשבעת לך מיינד בלואינג, כי אני לא ידעתי את זה, שהכבד שלי מתקרבץ ומתרחב כליות.
אז זה הרבה יותר עמוק מזה.
כן.
בגלל שצריך גם לראות למה.
למה זה קרה?
למה זה קרה? אם יש כלי דם שתפוס שם. אם יש איזה משהו באזור של המעי שלוחץ על זה. כל הגוף זה יחידה אחת.
ויכול להיות שכאב שהוא בצוואר, הוא בעצם מגיע מאיזושהי מעי שהוא
לגמרי,
תפוס.
לגמרי. למשל, כבד יכול להשפיע על כתף ימין.
וואו.
חול זה... יכול להשפיע על כתף שמאל.
וואו.
אוקיי? אז ככה את לומדת באוסטאופתיה את כל ההקשרים האנטומיים בין כל האיברים, ואת גשש בלש. הולכת לחפש.
עם הידיים.
עם הידיים.
את מרגישה?
איפה, כן.
את פשוט מרגישה.
זה לוקח זמן, כן?
כן.
זה לא... גם צריך להכיר מאוד טוב את האנטומיה.
צריך להכיר אנטומיה, לדעת איפה...
וזה לוקח... לייפטיים.
זאת אומרת, את יכולה להרגיש עליי עם הכבד שלי במגע. אוי, אסור לי לגעת במיקרופון.
כן.
סליחה, פרח. עם הכבד שלי מסדר, עם איש קיבוץ.
כן, עכשיו באוסטאופתיה יש תתי התמחויות.
כן.
אז אני התמחיתי בגניקולוגיה, באורוגניקולוגיה. גם בכל מה שקשור לבעיות בטן, יש התמחות של אורתופדיה, יש התמחות של פגיעות ספורט, יש התמחות של תינוקות. בקליניקה שלנו יש לנו מכל וכל, ובהתאם למה שקורה, אז...
מדהים.
אוקיי.
וואו, אז, ואז את הגעת לזה דרך קלוד, או בגלל שהיית צריכה משהו בשבילך? זאת אומרת, איך גילית את העולם? איך מגלים? אני גיליתי את זה דרככם, את מבינה? לא היה לי שום גישה לעולם הזה לפני שהכרתי אתכם.
אז גיליתי את זה דרך קלוד. הוא המנטור שלי בעצם.
קלוד, כן.
ו...
קלוד! אחד.
ממש. יש לו ידע שלא ייסו לי בפז.
כן.
ובעצם הגעתי לכל התחום של האורגניקולוגיה דרך מצוקה. את יודעת שמצוקות, או שאת נכנסת
למצב
קורבני וסיימת, או שמלימון את עושה לימונדה, וזה מה שקרה.
עשית לימונדה.
כן, אני אגיד לך למה. הלידה הראשונה שלי, הייתי כבר פיזיותרפיסטית, כי סיימתי די מהר, מהצבא הלכתי ללמוד פיזיותרפיה. והרגשתי שהייתי גם ספורטאית, הייתי במצב טוב גופני, למה שאני לא ילד בסדר? הלכתי לקורס הכנה ללידה, לא הבנתי כלום.
כלום, אה?
והייתי פיזיותרפיסטית.
איי.
כלום, נשבעת לך.
שום דבר, כאילו סינית.
כן, סינית. כאילו, במה צריך לעשות?
מה עושים?
איך מורידים את זה, איך מורידים את זה לתכלס?
כן, מה עושים
לתכלס? אז היינו שם 20 או 25 איש, ולא הבנתי כלום.
לא הלך, לא.
התחילה לידה, כל מה שיכול היה להתקע, נתקע.
וואי.
הבנתי איך נשים מתו בעבר. באמת, הייתי במצוקה נוראית. אחרי 18 שעות ביקשתי אפידורל, זה שיתק לי את הרגל ולא את הזה. כאילו,
כל מה שאפשר לקרות בלידה.
כן, אז עכשיו כל אחת מגיעה, שמגיעה עם זה, היה לי.
את יכולה להזדהות עם הכל.
אני יכולה להזדהות עם הכל. והצעקה שלי והזעקה שלי הייתה, רגע, אני מתלוננת לרופאים. לא יכולתי לשבת, שכבתי כמו צו הפוך, חודש אחרי לידה, שאת צריכה לטפל בתינוקת, אז מביאים לך אותה לציצי, וכל כניסה לשירותים הופכת לסיירת נימה, כי הכל כואב.
הכל כואב, הכל פצוע.
התפורה מהנרתיק עד פי הטבעת, כאילו, באמת. כי היא יצאה, היא נכנסה לא טוב לאגן.
יצא עם
עכשיו, אני רוצה להראות לכם רגע משהו. זה הגן, אוקיי?
אוקיי.
עכשיו, מעניין. פה יש מלא מאמורות בעצם. זה לא ש...
הוא בא וקופץ ראש.
שהוא יורד זה. קופץ. יש לו איזה שני סיבובים. הוא צריך קודם כל לעבור את הפרומוטוריום, שזה הבליטה הזאת. ואחר כך הוא צריך איכשהו
לעשות
סיבוב כדי לצלוח ולצאת.
אלה הם הספינות כאן.
כן, עכשיו המקום הכי צר זה הספינות. ובתנוחה, עוד מעט נדבר על לידה בהתאמה אישית, בתנוחה מסוימת אפשר להגדיל את המרווח הזה בעוד 3 סנטימטר כמעט.
שזה 2.8
שזה המון.
שזה המון.
עכשיו, איך רוב אנשים, ואני לא מבינה איך אנחנו, באמת יש את כל הידע, יש את כל ההוכחות, ועדיין בבתי חולים, את רואה אנשים שוכבות על הגב, מועחות את כל הזה, ובעצם התינוק, כשהוא עובר, הוא צריך להרחיב הכל.
הוא נמאח.
יש 5 מפרקים באגן, 4 מהם תקועים.
וואו.
לא זזים.
וואו.
אז מה יקפלה?
רקמות בפנים. והעיקר שאישה שוכבת על הגב, וזה נוח לצוות הרפואי.
אז הרקמות בפנים יקרו, כי התינוק צריך לעבור.
בגלל זה אנשים נקראות.
נכון.
וסובלות.
נכון.
וכאובות.
נכון. וואי. ואז הזעקה שלי הייתה, רגע, למה כשיש בעיה בכתף, יש את כל המענה, וכשיש בעיה בנרתיק, אין.
אין למי לפנות.
אין, גם נשים מתביישות.
אף אחת לא מדברת על זה.
לא.
אף אחת לא מדברת על זה. אני יכולה להגיד לך שבתור הומאופתית, נשים מגיעות אלי לקליניקה ומדברות בשקט, בשקט ובודקות, שאני לא מספרת, והכל סודי וחיסיון.
נכון.
אבל נשים עוברות טראומות בלידה.
טראומות קשות, אחר כך.
ועוד לפני.
ואחר כך יש לזה השלכה על זוגיות.
השלכה על זוגיות, על כאבים.
נכון.
ועוד הכאבים מגיעים עוד לפני. יש כאלה שעוד סובלות מכאבים לפני, אנחנו נגיע לזה.
כן, כן.
וואו, וואו, זה מטורף.
ואז פגשתי את קלוד.
אחרי הלידה.
כן, הייתי כבר זה, ואז הוא אומר לי, תגידי, כשיש עצב תפוס באגן, מה את עושה? אמרתי, התקלת אותי, ילדה.
עצב תפוס, מה?
וכשיש זה, וכשיש רחם לא במנחת תקין, לא יודעת. ומה, לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת, אמרתי, אני הורסת עצמי, ונוסעת ללמוד את זה. אז הרזתי את הבנות.
ונסעתם?
ונסעתי, כן, קלוד היה בארץ.
ואיפה למדת בעצם?
למדתי בפריז.
וואו, כן. כמה שנים זה? 4 שנים?
לא, זה 6 שנים. מתוכם לא סיימתי. עשיתי 4 שנים, מה שהייתי צריכה כדי להתמחות.
ויש לך כבר את הפיזיותרפיה.
כן.
ויש לך כבר את ההתמחות.
כן, כן. זה.
אז גרתם 4 שנים בפריז.
לא, 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 זה לא היה 4 שנים, זה היה בהתחלה תקופה.
כן.
ואחר כך עשיתי הלוך חזור, הייתה איזה תוכנית שהיה אפשר לעשות את זה בסופי שבוע, פעם בחודש וכזה.
אני רק רוצה להגיד, לכל הצופים שלנו, שיעל מגיעים אליה מכל הארץ ומכל העולם, נכון? מגיעים אלייך מאירופה, זאת אומרת, היא אחת היחידות בעולם שעושה את מה שהיא עושה, אם לא היחידה, נכון? כאילו, מאוד...
לא בודקת.
לא נבדק בגוגל, לא נבדק מחקרית, אבל את ממש, את עושה קסמים, זאת אומרת, נשים ש... אני שלחתי אליך נשים שאמרו להם שהם יצטרכו לעבור ניתוח, שיצטרכו לקרות, שיצטרכו להוציא את הרחם, צניחות של רחם, של שלפוחית שתן, צניחות של רקטום אחרי לידות, והם יצאו ממחולחות.
כן.
זאת אומרת, בעבודה פיזית, בעבודה
לגוף... זה לא. אני חושבת שהסוד זה הראייה ההוליסטית. כי זה לא, גם היה לי הרבה שנים ויכוח עם רצפת אגן, מה זה רצפה? זה דבר שדורכים עליה, אני לא מוכנה. אז התעקשתי להגיד קרקעית אגן, כל פעם שאמרו רצפה, אמרתי קרקעית.
הקרקעית המבורכת, המוחזקת.
עד שהתפייסתי.
כן,
עם המילה רצפה.
זהו, אומרים רצפה.
את יודעת למה?
למה?
כי זה מלשון ריצוף.
אוקיי, זה מרצף לנו את ה...
ואז אני רוצה לרצף את זה.
כן.
כמו שאני בוחרת, אוקיי? בלהזיז את הטראומות וכמה שאפשר כאילו לבחור את מה שאני רוצה לעבוד, גם בקטע המיני, וליצור תצרף אחר ורצף אחר. ואז התפייסתי עם המילה.
מדהים. אני רוצה לספר שני סיפורים עלייך ועל קלוד.
אוקיי.
על איך עזרתם לי באופן אישי, כי אני מאוד אוהבת אתכם. ולמשל, בהיריון השני של, ההיריון השני שלי, בעצם יעל הייתה אמורה ללוות אותי בלידה, אבל הבן שלי פשוט לא רוצה...
זה רק היא חברה, זה לא משהו שאני
עושה. זה היא לא עושה, היא לא עושה. כי כל ההיריון, את עזרת לי, וקלוד, ויעל הייתה אמורה ללוות אותי, והוא פשוט לא רצה לצאת. כאילו, היה לו טוב, הוא נשאר 10 חודשים, הוא יכול להישאר עוד שנה, והיא הייתה כבר צריכה לטוס לצערי, ועברתי לידה בלידה וככה. אבל לאורך כל ההיריון, הם עזרו לי בצורה מדהימה. זאת אומרת, היה בחודש 9, התחילו לי, הייתה לי בטן ענקית, היה לי ילד 4 קילו בבטן, והתחילו לי כאבים נורא חזקים בבטן, והגעתי למיון, התקשרתי אלייך. אמרתי לי, לה רק תבדקי, תראי, שאין איזה היפרדות, והלכתי למיון, והחירור גמר לי, התינוק כל כך גדול שהוא הזיז לך את הכליות מהמקום. עכשיו, זה כאבת תופת. עכשיו, מישהו פה חווה שהזיזו לו את הכליות? אני לא יודעת, אבל אני בחיים לא הזיזו לי שום איבר פנימי, ואני רוצה להגיד לכם שזה מוות. והחירור גמר, אין מה לעשות, את צריכי להיות ככה עד סוף הריון. אמרתי, מה זאת אומרת? תאשפזו אותי, תעשו, תנו לי משהו. אמרתי, אין מה לעשות. תסבלי. התקשרתי אלייך, ואמרת לי... תתקשרי לקלוד, כי אני בדיוק איפשהו וזה. קלוד אמר לי, אל תדאגי, אין בעיה, תבואי. יש לו מבטא צרפתי.
צרפתי.
זה מבטא צרפתי. ותבואי, יהיה בסדר, בכיתי לו בטלפון מראות. זה כאבי תופת. ואז הוא בא, ולחצתי לבית, ועשה מין טק, 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 וחזרה לי הנשימה. והקליות שלי חזרו למקום, אמר לי, לא לדאוג, אם שוב מזיז לך את הקליות, תבואי לקלוד, הוא יסדר. ופשוט היה לי הריון מדהים, בלי כאבים, אני לא הלכתי כמו ברווז. זאת אומרת, בזכות הטיפול האוסטאופתי, הייתי פיט, פשוט פיט. ואחרי הלידה, הגעתי אלייך, את חושבת שהתקשרתי אלייך, ואמרתי לך, תגידי, אני צריכה לבוא אלייך, אני לא יודעת. אמרתי, לא, ברור.
כן.
מה ברור? אמרתי, לא יודעת, אולי לחכות 6 שבועות, אמרתי, את נורמלית? כן. תבואי עכשיו. כן. שבוע אחרי לידה הייתי אצלך, היה לי קשה להזדקף בגלל כל מיני הידבקויות, ופשוט טיפלת לי בבטן והזדקפתי, וזה היה...
כן.
זה פשוט מהקסמים האלה, כי אני הייתי יכולה לחיות ככה כל החיים עם הכאב הזה.
כן, נכון. עכשיו, זו הבמה באמת לומר, אני מאמין שלי, זה שכל אישה צריכה להיבדק, כדי להכיר את רצפת האגן שלה, כי כמו שהפנים שלנו שונות, גם רצפת האגן שלנו שונה. לכל אחת יש את הנקודות תורפה שלה, את הנקודות חוזקה שלה, ולפני לידה צריך לשמור על זה.
וצריך לדעת.
צריך לדעת.
עם הרחם שלי
בין מנה. וגם בהיריון, הרבה פעמים באות אליי נשים עם כאבים של סימפיזיוליזיס, שלא נדבר על מגיעות לכיסא גלגלים.
נשים שבהיריון, תסבירי לצופים שלנו, מה זה הסימפיזיוליזיס?
בואו נסביר לכם מה זה הסימפיזיוליזיס, ואני דווקא מדברת על הבעיה הזו, כי היא נופלת בין הכיסאות הגינקולוגים שהולכים לאורתופדים.
ואורתופדים לא יודעים
מה זה. ואורתופדים אומרים, את בהיריון, אז תלכי לגינקולוג, ואז על הדרך.
כן.
וזה באמת בעיה אורתופדית שקשורה להיריון.
אוקיי.
עכשיו, ואני רואה אותה יותר ויותר נפוצה. בשנים האחרונות, אני לא יודעת למה, אולי בגלל המודעות, אולי בגלל ש, התזונה יותר פחות טבעית, אני לא יודעת מה, אבל זה בעצם שיש לחץ מהתינוק, העובר, שהוא לוחץ על האגן.
על העצמות האלה.
על העצמות.
על עצם הפיוביס.
מה זה עושה? זה קצת פותח. כשפה קצת פותח, פה קצת סוגר.
אוי אוי אוי.
ואז כל המפרקים של האגן נכנסים לחוסר איזון.
אוי ואבוי.
וזה סוג של נקע, זה כאילו נקעת הרגל.
נקעת את האגן שלך.
בדיוק, אז באוסטאופתיה כשנוקעים את הרגל, מחזירים את הצירים למקום.
כן.
וזה מה שצריך לעשות כשיש זה, כשזה הרבה יותר מורכב, כי כל הזמן יש תינוק שגדל ולוחץ.
וואי, זה ככל שההריון מתקדם, אז זה הולך ומחמיר.
כן. ולכן צריך לדעת כל פעם לאזן את זה. זה צריך לטפל ברצועות שם, ובמפרק, ובכל הזה, ובעיקר...
וזה בר טיפול?
לגמרי. ואני אומרת לך, נשים שהגיעו עם כיסאות גלגלים באמת, שהצלחנו להוליך.
וואו.
ורק על ידי איזון של כל האגן. עכשיו תדמייני שהבחורה הזאת לא טופלה, כי רוב הרופאים אומרים לה...
לכי לגניקולוג, לכי ל...
לא, כאילו אין טיפול.
אין טיפול.
אין טיפול.
תסבלי את מה שאמרו לי.
ואז היא מגיעה עם אגן קצת כזה... עקום, ללידה. התינוק המסכן הזה צריך, במקום להיכנס למקום סימטרי, הוא לא סימטרי אגן, אבל מקום פיזיולוגי, במבנה מסוים, הוא נכנס למין דבר כזה.
הצוואר שלו.
ואז המנח שלו הרבה פעמים לא טוב, והלידה מסתבכת.
והוא גם לפעמים נולד עם הטורטוקוליס, עם הצוואר נטוי.
זה גם יכול להיות בגלל בתוך הרחם מנח.
מנח לא נכון, בתוך הרחם. אני רואה הרבה אמהות עם תינוקות אחרי לידה, שסובלות מהמון כאבים, שסובלות מהמון בעיות, תטפלו, אפשר לטפל. גם אם התינוק שלכם זה נראה שהוא נורא אוהב להניח את הראש על הכתף, אתם חושבות שהוא פשוט אוהב את זה, הוא לא. הוא פשוט התקצר לו הצוואר, כנראה
נכון,
מי איזשהו מנח.
נכון, באוסטאופתיה אומרים שלידה זה טראומה ראשונה בחיים.
כן.
כי זה באמת מעבר, בדקו הורמוני סטרס אצל תינוק לעומת בן אדם שחווה התקף לב.
וואי וואי.
תינוק יותר גבוה.
תינוק יותר גבוה, וואו.
כן. אז כל המעבר הזה, כשהוא לא מאוד פיזיולוגי, ולא נותנים לאישה להתנהל בלידה כמו שהיא רוצה.
ומשכיבים אותה על הגב.
כן.
ולא נותנים לה להיות בתנועה. ולא נכון. נותנים לה להיות על שש.
נכון.
או לקרוע.
לא לקרוע.
לא לקרוע?
אני לא מרשה.
את לא מרשה לקרוע?
היא לא מרשה.
אוקיי.
כי אנחנו,
לא.
אני אגיד לכם למה.
אתם לא קרועות.
כי אנחנו לא כבר קופסות ליד הנהר. והמפרקים שלנו פחות גמישים.
אבל נורא נוח לי לשבת ככה.
כן, אבל את לא בהיריון יום.
כזה,
זה יוציא ילדים יותר מהר,
כן.
אבל זה יפגע בך יותר. אז את לא רוצה.
אוקיי, אני לא, אז אנחנו לא קוראות.
על, על שש.
שש, על הצד, צד שמאל.
כן, מה ש, תראי, הגוף יודע.
הוא יבקש.
תתחברו לגוף, בתנאי שאין מסכת, את יודעת, כל התרופות שמשוחחות על הכאב, הן גם פחות מרגישה.
יו, אני חייבת לספר לך, הייתה תקופה שאני ליוויתי לידות, לפני שנולדו לי הילדים, כי אפשר ללוות עם הומאופתיה.
כן.
גם בהריון אנחנו מלווים רמדיז, וגם במהלך הלידה, לכל דבר יש לנו רמדי. כן. והייתה לי יולדת שהחזיקה את הקיר עם רגל אחת למעלה.
אוקיי.
וכל המילדות ניסו להוריד אותה מהקיר. זה אחד הדברים הכי קורים, שהיא נעמה להם כמו לוויין, איך היא תוציא אישה ממנח לידה, כשהיא מחוברת לעצמה, והיא לא עם מוניטור, והיא לא עם שום משקחים.
היא יודעת הכי טוב מה נכון לה.
היא כמעט רותחה אותה, זה היה מדהים, אני לא אשכח את זה, זה היה לפני יותר מ-10 שנים, ווואו, כאילו אני לא אשכח אותה עם הברך על הקיר, כאילו אוחזת אותו.
יש לי מטופלת שבאה עם 4 נשים דתיות,
כן.
שבאו אליי להכנה, כל החיות בהיריון. באו אחת אחרי השנייה. ואז הייתי בקשר עם האימא, כשהם הלכו ללדת, שלושתן ילדו נהדר, אחת, נתקעה. וואו. אני אמרתי לאימא, תגידי לה אפידורל, תגידי לה, שתקבל עזרה, היא לא הסכימה. הגיעה שעת הלידה, היא נעמדת על 4, על 6 כאילו, והמילד מתחילה לצעוק עליה, מה את עושה? אני לא יודעת לילד ככה. ואז היא אומרת, תקשיבי, אני סבלתי פה 30 שעות, את תתמודדי עכשיו.
כל הכבוד!
וכל כך הערכתי אותה על תביא מישהי שיודעת לילד אותי, אני לא זזה.
כן, אז מה זה לא נוח לך?
בדיוק, עכשיו, אישה יודעת איך נכון לה.
נכון.
וילדה 4.7 קילו.
אומייגד.
ונזק כליל. כי היא הקשיבה לעצמה, היא גם לא הסכימה עם פידורן. לא יודעת איך להחזיק את
30
שעות. 30 שעות. אבל נשים חזקות.
נשים זה עם חזק, גברים. ומי שצפה בנו, אני ממש מבקשת להרים כוסית, להעריך. תגידו...
טלה!
תגידו, וואו, איזה יכולת מופלאה יש לנשים. אני, ההיריון הראשון שלי עם יונתן, הייתי 40 שעות בצירים. 24 שעות בלי אפידורל, אבל זה נגמר לא טוב. זה לא נספר. אבל זה היה, בוא נגיד שראיתי את אלוהים, היו לי הזיות, חום, כאילו כל מה שאפשר להסתבך.
אז אני הלידה הראשונה הסתיימה לא טוב, והיא בעצם תפרה לי את הייעוד של החיים שלי.
כן.
הייעוד השני בא עם הילדה השנייה, שאחרי הלידה הראשונה אמרתי, כלב מי שיראה אותי בחדר לידה. אני לא חוזרת, אני מאמצת. אני לא חוזרת, פגשתי את כל הפמליה של הקדוש ברוך הוא. ופתאום, אין לי גם מושג איך נכנסתי להיריון, אני לא יודעת. אני כל הזמן אומרת לבת שלי, היא כל כך רצתה להיות פה.
היא רצתה, היא רצתה.
ואז שכחו אותי בחדר לידה, התחילו ירידת מים, שכחו אותי. ואז התחלתי להרגיש מה קורה בגוף. כבר הייתי פחות מפגרת מהפעם הראשונה. ובעצם זה בנה לי את הקונספט, שהסטארט-אפ שלי, של הכנה ללידה בהתאמה אישית.
הכנה פיזיולוגית, נכון?
פיזיולוגית, כן, בהתאמה אישית, כי לכל אחת יש באגים.
נכון.
עכשיו, אני הרגשתי איך אני מגנה על עצמי, זאת אומרת, ילדתי 4 קילו, שאת הראשונה 300, זה כמעט קילו יותר, בלי נזק. אחרי שהיה לי קרע דרגה 4.
וואו.
זאת אומרת שזה אפשרי, גם אני מלווה לפעמים נשים באות להתייעץ איתי עם ללדת אחרי לידה טראומטית. יש נשים שהשתקמו ממש יפה.
כן.
וזה לא שבלוני, קרע דרגה 3, לכי לקיסרי 4, בכלל אין מה לדבר.
זה איזשהו מסר שהגוף מאוד יכול לרפא את עצמו.
לגמרי.
אם יש לו את הנתונים הנכונים, את העזרה הנכונה.
לגמרי.
הוא יכול לרפא את עצמו.
לגמרי.
זה מסר מאוד חשוב.
עכשיו, יחד עם זה, אני לא מתאבדת. זאת אומרת, שמישהי באה להתייעץ, אני שולחת אותה אחרי שסיימנו שיקום לבדיקות.
אולטרסאונד.
לאולטרסאונד יהודי, שזה אולטרסאונד תלת ממדי, אני שולחת אותה לטרוס, בדיקה של כל מיני מנומטריות.
כל מה שצריך כדי...
To be on the safe side, כי את לא רוצה, אני רוצה להסתכל למטופלות שלי בעיניים אחר כך.
כן.
כי זה אחר כך באמת בעיות של איכות חיים, של דליפות שתן, דליפות גזים. זה לא נעים.
צניחות. כאבים ביחסי מין.
זה לא נעים, זה איכות חיים.
נכון.
וחוט חיים זה דבר חשוב.
נכון.
אז אני מרשת את עצמי, ואני מוצאת לה את המיילדת.
הנכונה.
ולכולן אני אומרת
גם לי מצאת את המיילדת. חיברת אותי עם אביגיל.
כן, נכון. אז אני לא חושבת שזה מותרות ללכת ללידה עם מיילדת פרטית.
להפך, אנשים מוצאים על חתונה
100,000
שקל. תוציאו הלידה. כאילו, לכו...
בדיוק, כי שם את הולכת עם כיפת ברזל. את הולכת, היא גם מכירה אותך שנייה לפני. מה האג'נדה שלך? מה חשוב לך? תחשבי שמשהו נורא חשוב לך, ואף אחד לא סופר אותך בחדר לידה.
נכון.
עכשיו, יש מילדות נהדרות גם בחדרי לידה. אבל את לא יודעת על מי את נופלת.
נכון.
למרות שאת יכולה לבקש להחליף, אגב...
אגב, מותר לכם להחליף מילדת. פעם אחת. כן, מותר לבקש.
כן. אבל עדיין, אני רוצה להיות שקטה, שאני הולכת עם מישהי ששומרת עליי, שיודעת לשמור עליי, שיש לה ניסיון. כי לא בא לי, זאת אומרת, זה מאוד נחמד לשקם אחר כך, אבל למה להגיע לזה?
אפשר להימנע.
אנחנו בגוף לא אמורות, בגוף, הגוף שלנו בנוי באופן שהוא לא אמור להיפצע ולהיקרה, ומה שאני רואה, וצניחות והכל, זה לא אמור. אבל ברגע שלא נותנים לנו להתנהל, זה כאילו שיגידו לך, תעשי קקי ככה. לא, עכשיו ככה.
לא, בא לי ככה, כן.
בדיוק, מבינה?
לגמרי.
אז...
אני רוצה שנדבר רגע על כל הנושא של לא דווקא קשור ללידות, אלא האגן הנשי והכאבים שלו, וסטיבוליטיס, שזה כאבים ביחסי מין, וגניזמוס, שזה התכווצות של שריר שלא מאפשר לקיים יחסים, באמת, כל
הנושא... אנדומטריוזיס.
אנדומטריוזיס.
וולבודיניה.
אוף.
יש
מלא. שמלא, מלא. אני רוצה לצאת שתי דוגמאות מהקליניקה לווסטיבוליטיס, לטיפול הומאופתי. הייתה לי מטופלת באמת אחרי לידה, שכל חייה דווקא היא נהנתה מחיי מין תקינים. אחרי הלידה לא ברור למה, מבחינת כולם הכל היה בסדר. התחיל לכאוב לה, אבל לכאוב בצורה מאוד מאוד קיצונית, ולידה, וגינלית, רגילה, הכל טוב. לא הבינו מה הבעיה, כל אמרו לו זה פסיכולוגי. פסיכולוגי, אבל פסיכולוגי לא יכולה, עכשיו יש זוגיות, יש זה, כאילו, הדברים התחילו להשתבש מאוד, ברמה של כמעט שנה היא לא יכולה. ובאמת בטיפול הומאופתי, שאלתי אותה באמת על מהלך הלידה, הכל סבבה, הכל סבבה, הכל סבבה. סבבה, סבבה, אבל מה קרה? מה הרגשת? ומה שתיארה לי היה שכל הזמן בא איזה רופא אחר ובדק אותה. היא אומרת לי, כל
מחוללת.
הזמן... מחוללת. הרגישה מושפלת, מחוללת. כל הזמן הידיים שבודקות את הפתיחה, כל שנייה בא איזה מישהו, לא, זה 8, לא, זה 7. בוא, בוא, בוא רגע, מה, מה, לא, אני חושב שהיא... זאת אומרת, התחושה הייתה שפולשים לה לגוף...
זאת אחת הסיבות, לעוד סיבה.
עוד סיבה.
ללידה פרטית.
ללידה פרטית, כן. והתחושה הייתה מאוד קשה. עכשיו, היא אומרת לי גם, זה היה באיכילוב, היא בגיל של רוב הרופאים, זאת אומרת, היא אומרת לי, אני רוב הרופאים, אני רואה אותם, יכולתי לראות אותם בבר בתל אביב שמה, ערב לפני, כאילו כל אחד בא דוחף ליד. והתחושה שלה הייתה של השפלה מאוד גדולה, והיא התכווצה. וכשהיא קיבלה רמדי, היא קיבלה רמדי מיוחדת לתחושה של השפלה, בחדר לידה, בתחושה שתוחפים את הידיים, שלא ראו אותה, זה הכל השתחרר. והווסטיבוליטיס שלה ממש נרפא. זאת אומרת...
שזה לא היה ווסטיבוליטיס.
כנראה. זאת הייתה הגדרה. זאת הייתה הגדרה.
אני רוצה להגיד לך שיש, צריך באמת לדייק בהבחנה המבדלת. הרבה מגיעות עם וסטיבוליטיס וזה לא.
אז מה זה? מה אומרים להם? כי זה מה שהרופאים אמרו. הבחורה עברה איזה 4-5 רופאים, וכולם אמרו לה, יש לך וסטיבוליטיס.
אוקיי.
יש לך דלקת, או יש לך...
תראי, צריך לראות בנרתיק איזה אזור כואב, יש אזור ספציפי שהוא לווסטיבוליטיס.
שזה אזור תחתון יותר, נכון?
תחתון, יש אזור הזה, יש בדופן הקדמית, בדופן האחורית, כל מיני. Mm-hmm. ממה שאני חווה, וסטיבוליטיס זה מערב הרבה יותר, למשל הוא מערב את הרבה פעמים מאיר רגיז.
זאת אומרת, יש ענייני עיכול.
בדיוק, זה עניינים הרבה יותר נרחבים בגוף. שלא עובדים ב-100%, אוקיי? זה יכול להיות מעי עם פטריות, וזה יכול להיות מעי עם טפילים. ובגלל שיש שם הרבה ריריות והרבה ריריות בנרתיק, זה כאילו ממשיך לשם, גולש לשם.
פשוט גולש לנרתיק.
ואז, כן, כל מה שברפואה מדברים על איס, זה דלקתי. אנדומטריוזיס זה דלקתי.
כן.
וסטיבוליטיס זה דלקתי.
כן.
זה... נו?
סימפיזיוליס.
זה כאילו קצת מצבים דלקתיים.
כן.
ואני חושבת שצריך לעלות על מקור הדלקת.
מאיפה זה מגיע?
כי למשל, הגיעה אליי אישה בת 60. אחי, התקשר אליי איזה רופא, אמר לי, תקשיב, היא רצתה שאני אנתח אותה, היא בת 60. 40 שנה היא סובלת מכאבים.
כאבים ביחסי מין?
כן. והיא הגיעה לרופא, אמרה, קח כמה כסף שאתה רוצה, יש לי כסף, תנתח אותי, תגאל אותי מהכאבים האלה.
וואו.
ואז הוא בדק אותה, ואמר לה, תקשיבי, אני לא מנתח אותך, והוא שלח אותה אליי. היא אמרה לו, אני לא מאמינה לכל הוודואים האלה.
היא אומרת לו,
כל הוודואים האלה, אני לא מאמינה, אני לא זה. אז הוא אמר לה, תקשיבי, אני לא מנתח, תעשי מה שאת רוצה.
לכי לייל.
אז היא מתקשרת אליי, אומרת, תקשיבי, אני רוצה ש... אבל אני לא מאמינה במה שאת עושה. אמרתי, אל תבואי.
מה את רוצה?
אבל איך את יכולה לא להאמין אם לא ניסית פעם אחת?
כן.
בקיצור, הייתה שם צלקת.
בתוך הנרתיק?
בתוך הנרתיק. היא מאובחנת 40 שנה וסטיבוליטיס, מורחת משחות, סטרואידים, לוקחת...
משככי כאבים.
וזה לא עובד.
שום דבר לא עובד.
כי בגיל 20 היא עברה ניתוח. הניתוח זה בלוטה שם. השאירה צלקת. הצלקת הייתה די עמוקה. היה קשה להגיע לצלקת. אבל אחרי ששחררנו את הצלקת, 100% ריפוי.
וואו.
40 שנה מסכנה. 40
שנה. כן. והיא לא רצתה לבוא.
כן, לכן צריך לעשות הבחנה מבדלת. ולדעת, להבין. אני חושבת שכל שבוע אני מאבחנת 5 או 6 אנדומטריוזיס. לא מאובחנות.
לא מאובחנות.
שברגע שמאבחנים, אז זה לא כיף לשמוע שיש לך...
תסבירי רק לקהל שלנו מה זה אנדומטריוזיס.
אנדומטריוזיס זה שרירית הרחם יוצאת לכל החלל...
שהיא מטיילת בגוף.
מטיילת בגוף.
ומדממת.
היא הולכת לשחלות, היא הולכת לכל מיני מקומות, אפילו מצאו בריאות ובמוח, לא משנה, במקרים קשים. ואז אפשר לעשות הבחנה אולטרסאונד יהודי, אולטרסאונד תלת-ממדי, שאני שולחת אותם לבדיקות כאלה.
ואת יכולה לעזור עם אנדומטריוזיס?
מאוד, כי זה מייצר הידבקויות, זה כל הבעיה. וההידבקויות האלה אפשר באוסטאופתיה קצת לפזר את ההפגנה, כדי שהאיבר, דיברנו על תנועתיות, אז האיברים בבטן המעי יהיה בתנועתיות יותר טובה, שחלה, חצרוצרות הרחם, ואז יש הקלה בסימפטומים.
ואפשר להשלים את זה עם הומאופתיה?
אבל בדיוק, אני שולחת גם אלייך, וגם לדיקור, וגם אני מאמינה...
כל מה שאפשר.
אני מאמינה בקשת מטפלים לאותו בן אדם, שכל אחד ייתן את הזווית שלו, בדיוק, כי זה משהו כרוני.
נכון.
זה משהו שמאוד נרגע אחרי הריונות ולידות, ובגיל המעבר בכלל שלום.
יתרונות גיל המעבר.
כן. שדיברנו מקודם כמה זה נחמד גיל המעבר, במרכאות כפולות. כן, אז זה האנדומטריוזיס.
אז זה מדהים, אז באמת אפשר לעשות איזשהו שילוב טיפולי. תראי, אותה המטופלת שלי שאובחנה עם הווסטיבוליטיס, זה באמת היה טראומטי. היא פשוט חוותה טראומה.
פוסט-טראומה.
לי לא כל כך משנה הגדרה, כי אני באמת לא עובדת, אוי, אני חושבת שנחבא, לא, זה בסדר. לא באמת משנה לי, את יודעת, מה זה משנה? מה זה משנה מה הרופא אמר? בואי נראה איך את מרגישה עם זה. בואי נראה מה הסימפטומים שלך. כל אחד זה משהו אחר, כמו אצלך.
כן, לגמרי.
אבל זה יכול להיות טראומטי, זה יכול להיות פיזיולוגי, זה יכול להיות צלקת, זה יכול להיות עצב.
נכון.
להיות דלקת, זאת אומרת, יש המון המון סיבות, קשת של סימפטומים לכותרת אחת.
לגמרי.
וחייבים, חייבים, חייבים לבדוק את זה, ולדעת שאנחנו בכיוון הנכון.
נכון.
ואנחנו מטופלים נכון.
נכון, לגמרי.
מדהים.
סכימה.
וואו, טוב, את לא מאמינה, עברה לנו חצי שעה.
אמן.
נכון, זה כאילו 5 דקות. עבר לכם גם נורא מהר, כי אני כאילו יכולה לדבר עם יעל פה עוד איזה 10 שעות.
אבל מה שעוד חשוב לי להגיד...
תגידי, בואי נגנוב.
זה שאני באמת מאמינה שהכל רגשי, מתחיל ברגש. ואם למשל לאישה הייתה חוויית מין לא טובה, ראשונית.
כשהיא הייתה צעירה.
שאלת על וגיניסמוס. זה טונוס לא תקין, והטונוס הזה...
זה טונוס לא תקין שבעצם לא מאפשר חדירה.
נכון.
אוקיי?
אבל הטונוס הזה תמיד, 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 באוסטאופתיה אומרים שכיווץ של שריר הוא משני. זאת אומרת, צריך לחפש מתחת לפני השטח מה קורה שם, ואני מחפשת גם בהיבט הרגשי. כי אני מתייחסת לנרתיק, אל קודש הקודשים, באמת. למקום שהרבה הרבה, הרי הגוף זוכר הכל.
הגוף שלנו זוכר.
הוא זוכר הכל.
כל טראומה.
גמרי.
איזה כיף, הוא זוכר טראומות יפה.
ואז, באוסטאופתית אומרים שזה ציסטה אנרגטית. זאת אומרת, שאם יש זיכרון, לא טוב.
של חוויה טראומטית.
של חוויה, זה מייצר כמו ציסטה בגוף, והציסטה הזו היא מפריעה לאנרגיה.
מפריעה לזרימה.
בדיוק. עכשיו, כשאני נכנסת לנרתיק, אני בדחילו ורחימו, כי זה נפיץ מאוד. מאוד. כי אני חושבת שאין אחת שלא עברה איזה חוויה לא טובה בחיים שלה.
וואו. אם לא כמה.
אם לא כמה. בסדר גודל כזה או אחר. אז אני יוצאת מנקודת הנחה שהוא...
כן.
אני לא יודעת, גם הרבה שואלות אותי כמה טיפולים. בואי נראה איך את ספקת אחת.
בואי נתחיל.
כי זה מאיר גם.
כן, זה מאיר דברים.
יש לי דרך הנרתיק, קשר לתת מודע פי 8 יותר מהר מאשר אם אני נוגעת לך בכתף.
כן, את נוגעת בקור. ממש בקור, בלב העניינים.
כן.
הייתה לי באמת מטופלת בתיכון, שהיה לה חבר, והם רצו לקיים יחסי מין, והגוף שלה ננעל, והוא נורא כעס עליה. ואת ממש ראית איך מתחילה טראומה. שמה הוא יודע? הוא לא יודע כלום. מה הוא למד? מה הוא יודע? הוא יודע משהו רע בפעם.
גם אף אחד לא מלמד אותנו.
אף אחד לא מלמד אותם בבית ספר.
יש הרבה צעירות שבאות אליי, עם כאבים.
עם כאבים איומים.
שהן מתוסכלות מפה עד אמריקה.
הן חושבות שהן פגומות.
אז עשיתי, במקרה הייתה כזו אחת אתמול שהתחילה קשר. אז אמרתי לה, אוקיי, בואי תגידי לי מה את הולכת להגיד לו לפני הזה. אז היא אומרת, תראה, יש לי מחלה ברחם. אמרתי לה,
אין לך כלום.
מחלה ברחם. לא, יש לי בעיה של מאי רגיז, לפעמים זה גולש לנרתיק וכואב לי קצת, ויש ימים יותר טובים, ימים פחות טובים, זהו, לא צריך לדווח יותר מדי.
כן, אז, או להגיד לו...
אז היא אומרת, מה, כזה קל לעשות את זה? אמרתי כן. לה, מה, את רוצה שהוא ימרח?
או פשוט להגיד לו, אני צריכה זמן.
נכון.
זאת אומרת, מה הם רואים? הם רואים פורנו. הם רואים פורנו, הם רואים גבר נכנס לחדר.
טק, טק.
אישה צורחת. כן. בכיף, בכיף. ואז הם לא מבינים.
ומגיע לאורגזמה מחלילה.
ובאיזו 80 אורגזמות, לא אחת בשפריצה. אז, והם לא מבינים, ואז הבחורים המסכנים האלה לא מבינים מה נפל עליהם, למה כואב לה, למה היא נסגרת. והוא אומר לה שהיא לא בסדר. הוא אמר לה שהיא פגומה. כן. אמר לה שהיא פגומה, או כאילו כן. כל האחרות, כן. כל האחרות בגיל 16, כל האחרות כן. עלו, מאות שהיו לו, היו בסדר. נכון. וככה, את ממש ראית את הטראומה מתחילה להיבנות אצלה.
לגמרי, לגמרי.
את התחושה שהיא לא בסדר, שהנרתיק שלה לא בסדר.
וגם, את יודעת, התפיסה שכואב קצת, אבל זה נורמלי.
מותר.
לא, זה כן. לא עניין של מותר, זה עניין של, זה כנראה ככה.
כן. לכולם כואב.
בדיוק. אז לא.
זה לא צריך לכאוב.
זה לא אמור לכאוב. אני לא מדברת פעם, פעמיים, שלוש פעמים ראשונות, אוקיי? זה לא נוח, צריך להתארגן.
לא, שום דבר לא צריך לכאוב.
פעמים ראשונות זה יכול. אבל זהו. אבל את לא מוכנה לחיות, כמו שלא כואבת לך הכתף, או לא כואבת לך המרפא.
שנותן לך בוקסים במרפא, בכתף, כאילו לחיות. כן, זה כיף לי.
כן, בדיוק. אז לא.
אז לא. אז... בואי נחשוב רגע, מה המסר שלנו? מה המסר שלך לצופים ולצופות שלנו?
המסר, הרבה מאוד נשים בכלל לא שואלות את עצמם איך רצפת האגן שלי מרגישה, איך היא נראית. הרבה פעמים אפילו יש כאלה שסולדות ממנה, שלא מוכנות להסתכל עליה, שכועסות עליה כשהיא mm-hmm. כואבת, וזה תהליך מאוד נורמטיבי, שברגע כן. שיש איזה כאב בגוף, את רוצה לסלק אותו, את לא רוצה להסתכל...
שילך מהר
שילך בלי... שילך בדיוק. הרבה כן. פעמים אני מרגישה שנשים, אם היו יכולות לזרוק לי את האגן ולהמשיך לקניון, זה מה שהם היו
עושות. תעשי מה שאת יכולה.
אני עוברת
עכשיו. אני כבר חוזרת, אני שם שבוע קטן, ובואי נאסוף אותו.
ואני חושבת
ש... בייביסיטר לאגן.
כן, אני חושבת שאחת המסר שלי הוא באמת איך אני מחוברת לאגן שלי. לגוף שלי.
האגן הוא בעצם מחזיק את כל הכוח שלנו, הרחם הוא הכוח.
כן, לגמרי, את כל האנרגיה.
הקור הנשי הוא ברחם.
אבל גם אנרגיה נתקעת שם.
כן.
הוא רחב, הוא תלת ממדי, והוא... הוא מלא באיברים,
ואיברים ש... טראומות. אז המסר הוא תסתכלי, תכירי, תתחברי.
תחקרי.
אם כואב, יש סיבה.
נכון.
זה לא סתם.
נכון.
נכון?
נכון.
המסר שלי, אני ממשיכה את המסר שלי אל, תטפלו. זאת אומרת, תכירו, תדעו שיש ריפוי. אל תתייאשו, לא צריך לחיות עם כאב בשום צורה שהיא.
שום צורה.
שום צורה שהיא, גם לא עם כאב נפשי, גם לא עם כאב פיזי, גם לא, שום דבר.
ודיברנו על הדחקות, אנחנו אלופות בלהדחיק.
נכון, נשים זה...
בגלל שאנחנו לובשות כל כך הרבה כובעים.
כל כך הרבה משימות בחיים.
משימות, טק, טק, טק. למי יש זמן?
אימהות, קריירה, לבת זוג.
בדיוק.
לתקתק, להכין, לזה, לפה.
בדיוק.
למי יש זמן?
אז קצת לקחת זמן. שזה גם תהליך אולי כואב, אבל הוא תומן בחובו הרבה מאוד
נכון.
מתנות.
נכון.
מתנות קטנות.
כן. זהו, ומכאן אנחנו פוצחות בשיר וריקוד. לא. אז אני מסיימת, ותודה שהיית כאן איתי. היה לי מרתק ומדהים. אני באמת, אני...
תודה שהזמנת אותי.
כך אוהבת אותך.
גם אני אותך.
ותודה על הכל, ותודה על כל הידע שאת מביאה, והריפוי שאת מביאה לעולם, באמת. אישה מיוחדת, באמת. באמת, לשתנו נורא חשוב, באמת, לעשות טוב. אנחנו עובדות בזה.
לגמרי.
סך הכל, זה מה שאכפת לנו. אז תודה, תודה שהייתם
כאן. שם התשוקה שלנו.
שם התשוקה.
וכל אחד תמצא, איפה התשוקה שלך?
שכן, תמצאו, בדיוק.
יאללה.
אז תודה, תודה שהייתם כאן איתי
היום. ביי ביי.
תודה. אנחנו נתראה בתוכנית הבאה כשתהיה, כשאני אודיע לכם. ותודה לערוץ על האירוח המדהים. אוהבת אתכם.
תודה לערוץ באמת.
כן, עכשיו אני אסוג.